לכולם. אנחנו עוברים לפרשת לך לך, ואחד המדרשים שאנחנו דיברנו על זה בעבר גם, אחד המדרשים שמאוד מאוד קשה להבין אותם בהתחלה כשקוראים אותם, זה שאומר ניסיון ראשון כניסיון אחרון. אומרים כמו הניסיון הראשון בלך לך, גם הניסיון האחרון בלך לך. לך לך מה שכאן, ויאמר השם לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, והניסיון האחרון זה לך לך אל ארץ המוריה, עקדת יצחק. ואנחנו כולנו מתפלאים איך משווים בין עקדת יצחק לבין לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. זה קצת קשה להשוות, שאומרים לאדם ללכת מנקודה א' לנקודה ב', לכך שאומרים לו לך תשחוט את הבן שלך. איך אפשר להשוות את הניסיונות האלה בכלל? זה עולמות אחרים לגמרי. וכאן חשוב להבין כמה נקודות. א', לך לך זה קודם כל לך לך לטובתך. זאת אומרת, גם עקדת יצחק וגם מה שכאן כתוב, זה הכל בעצם לטובתו של מי? של אברהם אבינו. ובסופו של דבר, כמובן לטובתנו גם אנחנו, עם ישראל, בכלל כולו. עוד נקודה חשוב להבין, שכאשר אנחנו מדברים על לך לך, אז הקושייה עוד יותר קשה. למה? אברהם אבינו, אם אנחנו נרצה לשחזר קצת את ההיסטוריה עד עכשיו, הוא מתנגד לעבודת אלילים. כתוצאה מכך הוא נכנס לריב עם נמרוד. נמרוד מנסה לשרוף אותו באור כסדים, קורא לו נס והוא ניצל, אבל ברור לנו שאף אחד במקום שלו לא אוהב אותו. לא, אתה אף פעם לא אוהבים את זה שמדבר, תאמין בהשם, תאמין בהשם, קיים מצוות. אז הוא לא בדיוק אהוב במקום שבו הוא גר. מצד שני, לא רק שהוא לא אהוב, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ומה יקרה שם? ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, ואברכה מברכך, ומקלליך אובנים, וברכו בך כל משפחות האדמה, בינים פשוטות. אומר הקדוש ברוך הוא בא אלינו, ואומר לנו, תשמעו חבר'ה, אני רוצה שתעברו מפתח תקווה לרמת הגולן, לא משנה למה. אבל שם, אתם מקבלים...
אני אומר כך, גם את זה לא אומר.
תראה, זה אנחנו נגיע לנקודה הזאת גם. ושמה אני הולך לתת לכם 10 מיליון דולר, וילה, כמה מכוניות שאתם רוצים, איזה סוג, תבחרו את המכוניות הכי יקרות, הכל אתם מקבלים. הבית מצויד במכשור הכי חדיש שיש.
ילדים מקיר לקיר.
ילדים מבטיח לכם מקיר לקיר. מבטיח לכם גם לא רק זה, שכולם יעריצו אתכם, אתם תהיו ראשים שמה במקום הזה. כמה מכם היו אומרים להצעה כזאת לא? או כמה היו רואים את זה בתור ניסיון? ניסיון? מה, אני עוזב את ה... עכשיו בוא נוסיף לזה, שהמקום שבו אנחנו גרים עכשיו נגיד לא אוהבים אותנו, חס ושלום, כן? אבל נגיד אנחנו לא אוהבים, שונאים אותנו. בוא נגיד מישהו בחוץ לארץ, גר באיזה חור, כולם גויים מסביבו, וכולם שונאים יהודים, ובא הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, בוא תעזוב את המקום ששונאים אותך, ואני אשלח אותך למקום שכולם מתים עליך. ותקבל מיליון דולר, ותקבל. מי יגיד משהו? מישהו יגיד, לא, אני רוצה להישאר פה. מה, בשמחה, נרוץ לשם. אז איפה הוא כאן הניסיון בכלל? להשוות את זה לעקדת יצחק? איך אפשר להשוות? איך המדרש משווה? ואכן, בשתיהם כתוב לך לך. זאת אומרת, אין כאן חוכמות. אם התורה כתבה בשתיהם לך לך, כנראה שיש כאן איזו השוואה מסוימת. אז כאן חשוב להבין מי זה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה לא... כמו שאנחנו חושבים, בן אדם הזה בגיל 3 מגלה את הבורא, ככה אומר המדרש. אור החיים הקדוש דרך אגב כותב גיל 5. עכשיו למה? מה, אור החיים לא מכיר את המדרשים? אלא שמה שמדובר כאן בעצם, אם מישהו ישאל פסיכולוג של ילדים, בגיל 3 ילדים בדרך כלל מתחילים לשאול שאלות. זה הגיל שמתחילים לשאול שאלות. בגיל 5, לפי אור החיים הקדוש, זה כבר שאלות רציניות. אבא, למה זה? ולמה זה? מכירים את הדברים האלה? למה? ואיך, ולמה, ולמה, ולמה. אז בעצם, מה רוצים להגיד לנו כאן? האם באמת אברהם אבינו היה בגיל כרונולוגי 3 או 5? או שבעצם מה שהתורה מנסה להגיד לנו, שלפעמים צריך להסתכל על העולם בעיניים של ילד. בעיניים תמימות שלא יודעות כלום. לדוגמה, כאשר יש טעות בספר תורה, מי בודק את הטעות? לא ברור עוד אחת, אם זה למשל וו או יוד. למי נותנים לבדוק?
לוקחים ילד.
למה לא לוקחים בעל קורא, מומחה, שיודע בדיוק איך צריך להיות כתוב, לוקחים ילד? מה ילד מבין? מה ילד מבין? אבל באמת, לפי ההלכה, מה לוקחים? ילד. לא בעל קורא. למה? לא יודע אם פעם שמעתם על דמיון מודרך, או שמעת מרצאה בנושא, אבל המוח האנושי הוא מאוד חכם. הוא עד כדי כך חכם, שהרבה פעמים הוא משלים דברים בלי שאתה רואה אותם אפילו. ואתם יכולים לעשות את הניסיונות האלה. אנחנו היינו פעם בהרצאה, שבן אדם נתן לנו כל מיני ניבים לשוניים שהם מאוד ידועים, כמו למשל, כבד את אביך ואת אמך. טובים השתיים מן האחד. והאותיות היו הפוכות. נגיד, טובים, אביו היה אחרי הבית. ואהבת לרעך כמוך, האלף לפני אביו. ואיך אתה חושב, איך אתם חושבים שאנשים קראו את זה? בלי להתבלבל. ואהבת לרעך כמוך. ואז הוא אמר להם, רגע, רגע, תעצרו, זה מה שכתוב באמת? כן, תסתכלו עוד פעם. ואז פתאום אנשים ראו, לא. מה המוח עושה? המוח, יש לו זיכרון, הוא יודע מה צריך להיות, וגם אם זה לא נמצא שם, הוא מראה לך. דרך אגב, על הקטע הזה עובדים הרבה קוסמים. כל האחיזת עיניים הזה וכל הדברים, זה הכל דברים שפסיכולוגים, יש המון פסיכולוגיה מאחורי זה. זה לא כמו שאתם חושבים ניסים ונפלאות אמיתיים. אלא זה איך שעובד המוח האנושי. ואתם יכולים לבדוק את זה בעצמכם, ואתם תראו שזה מדהים איך המוח משלים דברים. לכן, אם אתה תביא בעל קורא, שיודע ומכיר איך צריך להיראות כל דבר, הוא יראה, כתוב לגוי, אז הוא יראה לגוי, הוא לא יראה שהוו שם זה יוד. הוא ישלים, המוח שלו ישלים את האות. במיוחד שזה לא ברור. שלא יודעים אם או כן או לא. אבל ילד שיודע את האותיות כבר, אם הוא מסתכל, הוא יראה, הוא לא מכיר, הוא לא בעל קורא, גיד, כאן זה יוד, זה לא וו. לכן מביאים ילד. אותו דבר, מה שאומר אור החיים הקדוש, זה בעצם בגיל הזה, זה לא גיל כרונולוגי, זה הגיל שבו הילד מתחיל לשאול שאלות ומסתכל על העולם. מה הבעיה, למה לא מבוגר? מבוגר כבר, איך אומרים, תחנו לו את המוח ועשו לו שטיפת מוח, והוא כולו בתוך עבודת האלילים או כל הדברים שהכניסו לו בילדותו, אז המוח שלו לא נקי. אז בצורה כזאת שמסתכלים על העולם, אז מעוותים את התמונה. אבל אברהם אבינו מסתכל על העולם, אומר, רגע, אני כל מה שלמדתי עד היום שכחתי, לא מעניין אותי. אני מסתכל עכשיו על העולם בצורה תמימה כמו ילד. מה הילד עכשיו רואה? ילד רואה עולם, העולם הזה מישהו ברא אותו. וככה מגיע אברהם אבינו למסקנה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, אברהם אבינו הזה מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא. ודרך אגב, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו לפני שהוא נראה אליו, שזה גם דבר מדהים, להבין עד כמה האמונה של אברהם אבינו היא גדולה. ואז הוא אומר לו, לך לך מארצך ומולדתך בית אביך, אל הארץ אשר אראך. ויומר, מה כתוב? ויומר. עכשיו תשימו לב, מה עושה אברהם? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה השתנה כאן? קשה להבחין. אני אקרא עוד פעם. ויומר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך בית אביך, אל הארץ אשר אראך. מה עושה אברהם? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לו. אתם יודעים מה השתנה? ויומר, אבל מה זה ויומר? ויומר זה אמירה טובה, אווירה של רוממות, אתה הולך להיות מלך, אתה הולך לשלוט על העולם, אתה הולך לקבל מיליונים, זו אמירה טובה, זו אמירה שמשתמשים בה תמיד לדברים טובים. אמירה רכה, תמיד זה הצד, זה הצד של הדיבור היפה. דיבור זה קשה. דיבור זה ציווי, דיבור זה דבר קשה, שלא תמיד קל לעשות אותו. ויומר, בוודאי ויומר, מה זה? הוא אומר לו כאן ניסים ונפלאות, אתה תלך ואתה תקבל ועוד ועוד ועוד, אבל מה? אבל מה עושה אברהם אבינו? מה עושה אברהם אבינו? אברהם אבינו, וילך אברהם, לא כאשר אמר אליו השם, אלא כאשר דיבר אליו השם. זאת אומרת, אברהם אבינו כרגע לא מעניין מה מחכה לו באותו מקום שהוא הלך אליו. מה מעניין את אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא אמר, אני עושה. וכך לכל אורך הדרך עד שהוא מגיע לעקדת יצחק, שגם שם הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות, באותו שמחה ובאותה התלהבות כמו שעשה את הניסיון הזה. לא בגלל שמצפה לו מיליונים, הנה עובדה, כי בלך לך אל ארץ המוריה לא מצפה לו מיליונים. הוא הולך לעקוד את חס ושלום את בנו. זאת אומרת שבעצם הלימוד העצום שלנו כאן, זה שהאמונה שלנו צריכה להיות אמונה אבסולוטית בקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות דברים, לפעמים מוצא חן בעינינו, לפעמים לא מוצא חן בעינינו, לא כל מצווה אנחנו אוהבים, יש מצוות שיותר קשה, מצוות שיותר נחמד, איך אומר, לחגוג את חג הסוכות בתוך הסוכה עם ארבעת המינים ואוכלים ושותים, זה נחמד, אבל לפעמים יש ימים שלא כל כך נמרדים, לקום בבוקר מוקדם לסליחות, לא כל כך אוהבים, ללמוד תורה בשעות מוזרות, גם לא כל כך אוהבים, לצום ביום הכיפורים, גם לא כל כך נעים, אבל זה בדיוק העניין. הרי לך לך הזה, הוא הלך לך של כל אחד ואחד מאיתנו.
אבל בוטל הצום, לא
שומעת? בעזרת השם. לא, הצום מיום הכיפורים לא מבוטל. גם הוא בוטל. מי ביטל אותו?
הפלג של חב"ד.
כן, הפלג של חב"ד, טוב.
הייתה כתבה.
כן, אמרו שהמשיח הגיע. כן, רק... אני לא יודע, אני רק דבר אחד הם שכחו, שיום כיפור בכל מקרה צמים, גם עם משיח ובלי משיח.
הוא שרבי אמר שלא, שהכל מתבטל. כל
המצוות מתבטל. טוב, יופי, טוב. אני לא ברוך השם, לא שייך לפלג הזה, אני גם לא חסיד חב"ד, אבל לפלג הזה אני בטח לא שייך. ואני חושב שגם הרבה מהחבדניקים לא שייכים לפלג הזה, אבל לכל אחד וה...
יש חב"ד, כן, ויש חב"ד.
בדיוק, כל אחד והשיגונות שלו. בסדר, שיהיה להם לבריאות לכל אותם אנשים. כן, תמיד, בכל מקום, איך אומרים, שבתאי צבי. אתה חושב שהייתי בן אדם טיפש? שבתאי צבי, הנביא, אחד ממשיכי השקר הידועים בהיסטוריה. חושבים שהיה טיפש? אומרים שהוא היה חכם בקבלה. הוא היה קבליסט. הוא לא היה סתם אחד מהרחוב שלא יודע כלום. נו, ולמרות זאת, בבקשה. זאת אומרת, אין, זה לא... צריך לדעת להבין, זה בדיוק מה שאומרים. אתה עושה מה שקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות. ברגע שהאמונה שלך היא אמונה תמימה, ברגע שהביטחון שלך בקדוש ברוך הוא מושלם, ברגע שכל מה שקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה, זה הניסיונות. ככה עומדים הניסיונות. זה מה שאברהם אבינו מנבד אותם. נכון, מצפה לך מיליונים. נכון, אתה הולך לעקדה. נכון, זה, נכון, זה. זה לא משנה. אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי לעשות. וזה בעצם גדולתו של אברהם אבינו. ואת זה אנחנו רואים מהמדרש.
למה כל כך הרבה ניסיונות?
איך?
למה כל כך הרבה ניסיונות? זה קשה.
כולה עשר ניסיונות הוא כזה עכשיו.
עשר ניסיונות.
כולה עשר ניסיונות. בשביל זה, או, זה נקודה מאוד מעניינת, בשביל זה יש סיפור שמספרים כדי להבין מי זה אברהם אבינו, כדי להבין בכלל מה הניסיון שאנחנו עוברים. בן אדם יש לו חנות של כלי זכוכית. כל החנות מלאה כלי זכוכית. עכשיו אתם יודעים, מי שנכנס שם בחנות קצת בחוסר זהירות, מה יקרה? ועל הנזקים, חבל על הזמן. זכוכית. עכשיו, החנות כבר מגיע משלוח חדש של כלי זכוכית. אין לו איפה לשים אותה. מה הוא עושה? תוקע מסמר בקיר שמה ושם עליו את הסקית עם הזה. אבל לפני שהוא שם את הסקית, מה הוא עושה? הוא תולה את עצמו על המסמר לראות אם הוא מספיק חזק. כשהוא רואה שהוא מספיק חזק, אז הוא תולה את הסק עם הזכוכית. למה? כי אם זה לא מספיק חזק, מה יקרה לכל הזכוכית? תשבר. ככה הקדוש ברוך הוא בודק גם אותנו. כמו זכוכית עדינה. הוא בודק אם אנחנו מסוגלים לעמוד בניסיון או לא מסוגלים לעמוד בניסיון. דרך אגב, אתם יודעים מה זה עמידה בניסיון? מה זה נקרא לעמוד בניסיון? מה זה לעמוד בניסיון? הקדוש ברוך הוא מנסה אותך, אתה עכשיו צריך, סתם לדוגמה, ללמוד 10 דפי גמרא. או, תגידו אתם, איזה ניסיון שבא לכם על הראש? איזה ניסיון בא לכם על הראש? נו, יש מישהו רעיון של ניסיון? לא משנה, לא. ניסיון. זה... לאכול חזיר זה כבר משהו, זה לא ניסיון בדיוק, זה עבירה, זה פשוט, ניסיון זה משהו שהקדוש ברוך הוא מנסה לחשל אותך ולהביא אותך לדרגה יותר גבוהה, זה בדרך כלל המטרה של ניסיון.
זה גם בשר חזיר.
עכשיו, אנחנו כולנו בטוחים שברגע שאנחנו נכשלנו בתוצאה, לא עמדנו בניסיון, נכון? אם אני לא הצלחתי ללמוד אותה מסעה 10 דפי גמרא, לא עמדתי בניסיון. אם אני התאפקתי ולא אכלתי את החזיר, אז עמדתי בניסיון. אז קודם כל שידעו לכם שזה ממש לא נכון. עמידה בניסיון זה עצם הניסיון. זה חשוב לדעת, לא התוצאה, זה לא מבחן התוצאה. ניסיון כשמו כן הוא. מה זה לעמוד בניסיון? לעמוד בניסיון, לנסות. אם אתה מנסה, משתדל, מתאמץ, עמדת בניסיון. לא הצלחת? זה לא מעניין. מה הכוונה? זה לא שאני, טוב, לא הצלחתי. לא, אתה התאמצת. ולא הצלחת לעמוד בניסיון במרכאות. אם התאמצת ועשית את כל מה שאתה יכול, ולא הגעת לתוצאה הרצויה, לכאורה.
זה מסך מכיר מאוד.
זה זה בכלל לא מקל.
זה מקל.
זה בכלל לא מקל. זה על פי הקבלה. זה לא מקל. כי בהבנה הפשוטה שלך, אתה צריך לעמוד בניסיון. אבל בהבנה של הקבלה, המטרה היא לחשל אותך. במילים אחרות, אם אתה צריך להגיע לאיזושהי מטרה מסוימת, אתה צריך להגיד עכשיו לעבור בקפיצה לגובה 1.5 מטר.
אנחנו מדברים על דברים שונים לגמרי. יש ניסיון
ש... זה לא משנה, זה אותו דבר.
לא, לא, יש ניסיון של לא
לעבור. כן.
מצוות לא תעשה.
כן, לא, אני לא נכנס לקטע הזה של המצוות אפילו, אני נכנס לקטע של ניסיון.
אם בא לי אישה נשואה ורוצה לשכב,
אני אמרת שמי, ניסיון, אני אמתין רק שנייה.
זה לא ניסיון. זה לא ניסיון, זה עבירה.
זה עבירה.
לא, תעשו הבדל בין... רגע, תעשו הבדל. מה שאסור לך לעשות, אסור לך לעשות, נקודה. זה לא ניסיון. אם עשית, עברת עבירה. ניסיון זה שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בתנאים מסוימים, רוצה שתגיע לאיזו מטרה מסוימת.
זה לא עבירה.
כמו למשל אמרתי, קפיצה לגובה.
לא, קפיצה, תן לדוגמה.
מה, בחיים הרגילים? בחיים הרגילים, אז אמרתי, 10 דפי גמרא. והצלחת רק ללמוד 5.
זה לא רגיל.
עמדת בניסיון?
כן.
דף אחד גמרא. בסדר? להתפלל כמו שצריך ולכוון בכל מילה או מילה. לא הצלחת.
לא הצלחת, זה לא משנה.
למה לא? זה בדיוק העניין. יפה. אבל למדת בניסיון או לא עמדת?
לא, עמדתי.
זה היה מה שאני מנסה להגיד. זה לא משנה התוצאה. זאת אומרת, אם אני צריך עכשיו לקפוץ 1.5 מטר, ואני התאמצתי והגעתי רק 1.20 מטר, אז נכשלתי, נכון? בעולם הגשמי, נכשלתי. לא עמדת במטרה. אבל בעולם הרוחני, הצלחתי. למה הצלחתי? כי אני ניסיתי. זה הניסיון. כשמו כן הוא, לעמוד בניסיון. לא כתוב להצליח בניסיון. כתוב, והגית ביומם ולילה, בתורה. מה זה והגית ביומם ולילה?
אז מה זה להיכשל בניסיון?
אם אתה לא משתדל. בא ניסיון, אתה מפנה אורך והולך. לא עושה כלום. זה נכשלת. הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בפני, תן לך דוגמה. אני מגיע לארץ זרה, ואני רוצה להתפלל מנחה. וכתבתי על זה לא פעם ולא פעמיים. עכשיו, בן אדם עומד בניסיון עכשיו. יש בית חבד, צריך להגיע לשם חצי שעה הליכה. מה אתה עושה? הולך או לא הולך?
מתפלל ביחיד או בציבור?
מתפלל ביחיד או בציבור. או אתה כל כך עסוק שאין לך זמן להתפלל. אתה מתפלל או לא מתפלל? אלה ניסיונות. עכשיו, מה קורה? בן אדם הלך להתאמץ, הגיע לבית חבד, התפללו אחר 5 דקות, התפללו כבר. אז מה, הוא לא עשה כלום? הוא ניסה.
אוקיי, ודאי.
יפה, אבל...
הניסיון הוא ללכת...
יפה! זאת אומרת, לא התוצאה...
אבל...
לא התוצאה...
אבל הוא לא התפלל בציבור.
נכון!
אני
לא מתווכח על התוצאה, אני מתווכח מהו הניסיון.
אבל...
כן.
אם הניסיון היה...
מה? לא, זה נקודה מאוד מעניינת. אנשים לא חושבים על זה. אנשים נכנסים לדיכאון שהוא לא הצליחו בכל מיני מטלות שהם לקחו על עצמם, ולא מבינים שעצם העניין של הניסיון, זה הניסיון.
מה שנקרא להשתתף במשחק.
בדיוק. אם אתה לא משתתף, אז אתה לא שחקן.
לא,
אני
לא
מדבר על
זה.
בוא נחזור עוד פעם.
זה לא משנה, זה לא משנה. אני מפריע
לו.
השאלה אם אתה במשחק או
אני אסביר לו. הקטע, צריכים להבין. מה המטרה שלך?
אני חוזר.
בסדר. מה הקדוש ברוך הוא? בוא רגע. בוא, ככה וככה אנחנו צריכים לסיים את השיעור עכשיו, אבל בוא רגע נגדיר את זה עוד פעם כדי שנבין. המטרה של האדם בעולם היא בעצם להגיע לעולם הבא, נכון? ולהשיג כמה שיותר, להתעלות כמה שיותר ברמות רוחניות. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שאנחנו נצליח? קודם כל יצר את יצר הרע. יש לנו התמודדות עם יצר הרע. ויוצר לנו מצבים. וזה הלך לך. זה הניסיונות של כל אחד ואחד בחיים. עכשיו, הוא יוצר לנו מצבים. עכשיו, יצר הרע, חלק מהתפקיד שלו זה, ברגע שאנחנו נכשלים באחד מהניסיונות, הוא אומר לך, אתה כישלון. עכשיו, מה קורה שאתה חושב שאתה כישלון? אתה כבר לא תמשיך. אתה מתייאש ויצאת מהמשחק. אבל מה הקדוש ברוך הוא רואה? שאתה ממשיך לשחק, שאתה ממשיך להיות במשחק, שאתה ממשיך להתאמץ, ואתה מנסה ומנסה ומנסה, אז זה נקרא שכבר עמדת בניסיון. זאת אומרת, המטרה של הקדוש ברוך הוא היא להביא אותך אל הלימיט שלך, להביא אותך לדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. לכן לפעמים אנשים חושבים, מה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי בניסיון שאין לי שום סיכוי לעמוד בו. קודם כל, אתה לא יודע. תתאמץ ותנסה ותשתדל, מי יודע לאן תגיע. דבר שני, גם אם לא הגעת, אל תיתן ליצר הרע להיאש אותך. כי עצם העובדה שהתמודדת, זאת אומרת, באת ואמרת לקדוש ברוך הוא, נכון, אין לי שום סיכוי לעמוד במטלה הזאת. אבל אני בכל אופן, היות ואתה שמת אותי בנקודה הזאת, אני מתאמץ. אז אני התאמצתי להגיע לתפילה. אז נכון, דרך אגב, לפי ההלכה, תלוי מה המרחק, לא תמיד אני חייב ללכת לתפילה, תלוי אם אני בדרך או לא בדרך, ולפעמים מה שנקרא, אני עושה מעבר, זה נקרא לעמוד בניסיון. עכשיו אני יכול מצד אחד להגיד, משמע, אני נמצא בחוץ לארץ, יש לי בעיה למצוא מניין, לא מחפש בכלל. אז אני עמדתי בניסיון? לא עמדתי, כי לא ניסיתי אפילו, לא חיפשתי כלום. אבל אם השתדלתי, אפילו חיפשתי ולא מצאתי, עמדתי בניסיון. זאת אומרת, מה זה ניסיון? ניסיון זה להביא את הבן אדם, לחשל אותו ולהביא אותו לדרגה ולעוד דרגה. הרי מה המטרה של לך לך מארצך ומאורתך אל בית אביך, והמטרה של לך לך אל ארץ המוריה? מה הם כל עשר הניסיונות האלה? מה המטרה שלהם? להביא את אברהם אבינו, וגם אותנו, כן? לשיא. ואז עושים את זה בשלבים. כל בן אדם כל פעם יש לו איזה ניסיון אחר, וכל מה שקורה מסביבנו זה ניסיונות. והרבה פעמים יצר הרע בא ואומר לנו, חבר'ה, נכשלתם. ומה אני, מה שהנקודה שרציתי לעמוד עליה זה, לא להתייאש ולהבין, אם אתה משתדל ומתאמץ, גם אם לא הגעת למטרה, זה לא מבחן התוצאה, זה מבחן העמל. אנחנו נבדקים לפי העמל, לפי מה שהשקענו, לא לפי התוצאה. נכון? ואתה כל עוד שאתה מתאמץ, אתה במשחק. אם הפסקת להתאמץ, יצאת מהמשחק.
הבן אדם הלך, הגיע לתשע קילה מיליאן, ולא התפלל במיליאן.
לא הבנתי, עוד פעם.
הבן אדם הלך,
כן.
50 קילומטר ברגל, הגיע למיליאן.
זה מסירות נפש, חבל על הזמן.
הגיע למיליאן, ולא התפלל במיליאן. עמד בניסיון או לא עמד בניסיון?
הוא עמד רק בחלק מהניסיון, כי הוא טיפש. זה מה שאתה אומר לי, זה בנאדם טיפש, זה בנאדם בלי שכל, וזה תקרא מה שכותב הרמח"ל בעת דרך עץ החיים, שבנאדם צריך להפעיל את הראש שלו והמחשבה שלו כדי ללכת בדרך הנכונה. בנאדם מטומטם, סליחה על הביטוי, שעולה 50 קילומטר ומגיע למניין ואומר, טוב, אני לא מתפלל, אז מה הוא עשה בעצם ברגע הזה? אז מה, למשמע הלכת לכאן? לעשות על צעדה? אז תקבל שכר על צעדה, לא תקבל שכר על תפילה, ולא תקבל גם שכר הליכה, כי השאלה למה אתה הולך. ואני צריך גם להפעיל, בשביל זה יש לנו מוח, שנזכה בעזרת השם לעמוד בניסיונות שלנו, ואתם יודעים מה? שגם נזכה שגם מבחן התוצאה יהיה טוב, בלי שום קשר, אבל לא להתייאש, גם אם התוצאה היא לא בדיוק כמו שאנחנו רוצים או מצפים.
לא להתייאש מכישלון אחד, לא להתייאש.
לא להתייאש בכלל, נקודה.